מסכת מכות, פרק שלישי. הפרק הזה גם כן ארוך, נחלק גם אותו לשני חלקים. הפרק שלנו עוסק בענייני מלכות, כלומר מי הם הלוקים, על מה לוקים, וגם איך עושים את הדין הזה של מלכות. משנה א', ואלו הן הלוקים, הבעל אחותו, ועל אחות אביו, ועל אחות אמו, ועל אחות אשתו, ועל אשת אחיו, ועל אשת אחי אביו, ועל הנידה. כל המינויים כאן זה בעצם איסורי עריות, שהעונש שלהם הוא קרת. וההלכה היא שחייבי קריתות, אם מתרים בהם, אז מתרים בהם על מלכות, כלומר מתרים בהם שאם הם יעשו את זה, הם יקבלו מלכות בבית דין, ואם הם עושים את זה, לוקחים אותם לבית דין ומלכים אותם, והם נפטרים מהקרת. זה גם יהיה בסוף הפרק דעה של אחד התנאים. אז בעל אחותו על אחות אביו, שזה דודה, אחות אמו, אחות אשתו, כלומר שתי אחיות, אשת אחיו זה גיסה, אשת אחי אביו זה גם דודה, ונידה הם כולם בקרת. אלמנה לכהן גדול, גרושה וחלוצה לכהן אדיוט, ממזרת ונתינה לישראל, בת ישראל לממזר, לנתין ולממזר. זה איסורי לאו. כשאנחנו אומרים לאו, הכוונה שזה אסור מהתורה, אבל לא מפורט עונש בתורה, עונש מיוחד. ולכן זה מלכות. אלמנה לכהן גדול, גרושה וחלוצה לכהן אדיוט וגם לכהן גדול. ממזרת, מי שהיא נולדה מסורי עריות. נתינה, זה מי שהיא מצאצאי הגבעונים, שיהושע אמנם סיפח לעם ישראל, אך לא נתן להם מעמד מוחלט של יהודי, והם אסורים לבוא בקהל. או בת ישראל, ממזר ולנתין. ההלכה היא שהם לוקים, כל האנשים האלה, וכמובן שהם צריכים להרחיק את האישה, לגרש אותה. אלמנה וגרושה חייבים עליה משום שני שמות. כלומר, הכהן גדול שמתחתן עם אלמנה שהיא גם גרושה, הוא חייב פעמיים מלכות, כי יש כאן שני שמות, כוונה, שני איסורים. גרושה וחלוצה אינו חייב אלא משם אחד בלבד. חלוצה אסורה לכהן, לא רק לכהן גדול, מדרבנן. על גרושה מדאורייתא, ולכן על הגרושה הוא חייב. חלוצה זה איזשהו נספח של הגרושה, זה גם דומה לגירושין. ואומנם הוא היה חייב מכת מרדות על זה שהוא עובר איסורי דרבנן, אבל המלכות דאורייתא כבר פותרים אותו ממכת מרדות, אז הוא לוקה פעם אחת על שניהם. עוד פעם, כמובן שהוא חייב לגרש אותה. משנה ב', התמה שאכל את הקודש והבא אל המקדש תמה, והאוכל חלב ודם ונותר ופיגול ותמה. נעצור כאן את הרשימה. עוד זה, עוד דוגמאות לאנשים שחייבים קרת, וההלכה היא שהולכים ומלכים אותה. אז תמה שאכל קודש, כן, אכל קורבן. הבא אל המקדש תמה, מה שנקרא תומת מקדש וקודשיו. מי שאכל חלב, דם, נותר. נותר זה משהו שנשאר מהקורבן לאחרי הזמן שמותר לאכול אותו, או שכששחטו אותו או זרקו את הדם שלו, התכוונו לאכול אותו אחרי זמנו. פיגול היה מחשבת פסול אחרת, ואסור באיסור קרת לאכול את הקורבן. ותמה, כלומר מישהו שאכל קורבן תמה. השוחט והמעלה בחוץ, זה אדם ששחט קורבן מחוץ לבית המקדש, או העלה את הקורבן על האש, כלומר הקטיר אותו בחוץ, ולא על המזבח. האוכל חמץ בפסח, האוכל והעושה מלאכה ביום הכיפורים, המפתם את השמן, מי שמכין שמן המשחה לצורכו האישי, מפתם את הקטורת, גם כן מי שמכין את זה לצורכו האישי, והסך בשמן המשחה, לקח שמן המשחה, ונגיד של בית המקדש, וסך אותו להנאתו, גם כן איסור קרת, ולכן הוא ילקה. האוכל נבלות וטרפות שקצים מורמסים, זה איסור לאו, מי שעבר לאיסור אחד מאיסורי לאו האלה, בדין ואתרה ילקה. אכל תבל, ומעשר ראשון שלא נתלה תרומתו, מעשר שני והקדש שלא נפדו. תבל זה פירות שלא הפרישו ממטרות ומעשרות, והאסורים באכילה משמיטה בידי שמיים, גם עליהם אם לוקים נפטרים מזה. מעשר ראשון שלא נתלה תרומתו, כלומר הלוי קיבל את המעשר שלו, אבל הוא לא נתן עדיין תרומת מעשר. אותו דבר, בדיוק כמו תבל. מעשר שני והקדש שלא נפדו. אדם אכל מעשר שני שלא נפדה, וההלכה היא שמדובר שהוא אכל מעשר שני תמה שלא נפדה, או אדם שאכל הקדש, בשני המקרים האלה גם כן הוא חייב מלכות. כמה יאכל מן התבל ויהיה חייב? כן, על איזה שיעור אכילה מתבל חייבים? רבי שמעון אומר, כלשהו. והחכמים אומרים, כזית. אמר להם רבי שמעון, אין אתם מודים לי באוכל נמלה כלשהו שהוא חייב? הרי באוכל נמלה אפילו אכל אחת שהיא כלשהו, אז הוא חייב, חייב על זה מלכות. אמרו לו, מפני שהיא כבריאתה. כלומר, בגלל שהיא כבריאתה היא חשובה כמו שיעור שלם. אמר להם, מפחיתה אחת כבריאתה. גם גרגיר אחד זה כבריאתו. ולפי חכמים, רק דבר שיש בו נשמה, יש בו דין בריאה. משנה ג' אוכל ביקורים עד שלא קרה עליהם. אדם מצווה להביא את הביקורים לכהנים, הביקורים הופכים להיות כמו תרומה. זה אחרי שהוא קרא עליהם. לפני שהוא קרא עליהם, כלומר לפני שהוא אמר הרמי עובד אבי, אז גם לכהנים אסור לאכול עדיין. ומי שאוכל את זה, הוא בעצם, אם זה אחרי שנכנס לירושלים, הוא יהיה חייב קראת. לפני שנכנס לירושלים, זה לאו בלי קראת. בשני המקרים, אבל הוא לוקה. קודשי קודשים חוץ לקלעים, כלומר, מי שאכל קודשי קודשים מחוץ לקלעים. הקלעים זה ביטוי ששייך למשכן. זה בעצם חצר המשכן. המקביל של זה בבית המקדש זה העזרה. אכל קודשי קודשים מחוץ לעזרה. קודשים כללים הוא מעשר שני חוץ לחומה, החומה של ירושלים. השובר את העצם בפסח הטהור. כתוב בעצם לא תשברו בו. הרי זה לוקה את ה-40. אבל המותיר בטהור והשובר בתמה... אינו לוקה את ה-40. אז לגבי השובר בתמה זה גזרת הכתוב. לגבי המותיר בטהור, בעצם איסור נותר, יש בו שני מרכיבים שפותרים את האדם ממלכות. דבר אחד, שזה לאו שאין בו מעשה. כלומר, בשב ואל תעשה, הבשר נשאר ולא נאכל. אז זה דבר שלא לוקים עליו. דבר שני, זה לאו הניתק לעשה, ואנחנו נראה בהמשך. בעצם במשנה הבאה אנחנו נראה מה זה לאו הניתק לעשה. אז אינו לוקה את ה-40. משנה ד' הנוטל אם על הבנים. רבי יהודה אומר לוקה ואינו משלח. והחכמים אומרים משלח ואינו לוקה. זה הכלל, כל מצוות לא תעשה שיש בקום עשה, אין חייבים עליה. אדם הגיע לקן של ציפור, ובמקום לשלח את האם, הוא נטל את האם על הבנים. על הבנים הכוונה, על, כן, מול פניהם של הבנים. חטף את האם, עשה בדיוק מה שהתורה ביקשה לא לעשות. רבי יהודה אומר, לוקה ואינו משלח. אז הוא לוקה על זה שהוא עבר על לא תיקח האם על הבנים, ואינו משלח, לא שייך כבר לשלח את האם, זה לא יעזור לאף אחד, כי הוא כבר עבר את העבירה. החכמים אומרים, משלח ואינו לוקה. אומרים חכמים, לא, לא, לא. כשכתוב שלח, תשלח את האם, כתוב, לא תיקח האם על הבנים, שלח, תשלח את האם. שלח, תשלח את האם, אומרים חכמים, זה תיקון. אם הלכת ולקחת את האם, עכשיו תשלח אותה ותיקח את הבנים. ולפי רבי יהודה זה לא ככה. אומרים, אומרת התורה, אל תעיז לקחת את האם על הבנים, אלא שלח, תשלח את האם. שלפי חכמים אינו לוקה, כי זה נקרא לאו הניתק לעשה. ניתק זה מילה מבלבלת. זה כוונה לאו שקשור אליו, מחובר אליו, עשה. וזה הכלל. כל מצוות לא תעשה שיש בה קום עשה, כלומר שמתלווה לזה קום עשה, אין חייבים עליה. אז בשילוח הכן זה לשלח. אם נחזור לנותר, זה לשרוף את הבשר שנותר. משנה ה' הקורח קורחה בראשו. אנחנו נראה בפרק שלנו עוד הרבה דוגמאות לדברים שחייבים עליהם מלכות. הקורח קורחה בראשו, והמקיף פאת ראשו, והמשחית פאת זקנו, והשורט שריטה אחת על המת חייב. זה הלכות שכתובות באותו מקום בתורה, לכן הן מקובצות. קורח קורחה בראשו, כלומר, מרוב צער על המת שנפטר לו, הוא קורח קורחה, הוא, כן, הוא מוטולש את שערותיו כאות אבלות על המת. מקיף פאת ראשו, זה שהוא משווה את הצדעיים שלו, כלומר, באזור של הפאות, מה שאנחנו היום קוראים פאות, את האזור הזה שבו הקו של השיער הופך להיות מקו כמו עגול, כמו צלחת הפוכה, יורד קצת למטה איפה שהפאות, את זה הוא מיישר, הוא מיישר שם את הקו, ואז הוא נראה כאילו מישהו שיש לו על הראש קערה, משהו כזה. זה המקיף פאת ראשו. והמשחית פאת זקנו, מי שמגלח את זקנו בתער, שתער הוא משחית את השיער, את האור. לגבי המקיף, יש מחלוקת האם מדובר שהוא עושה את זה דווקא בתער, או אפילו בכל דרך אחרת. והשורט שריטה אחת על המת. כלומר, הוא שורט בעצמו שריטה מרוב צער על המת שמת לו. הוא עושה את זה כאות אבלות. חייב. שרת שריטה אחת על חמישה מתים, או חמש שריטות על מת אחד, חייב על כל אחת ואחת. כלומר, בין אם הוא שרת שריטה אחת על חמישה מתים, בין אם הוא שרת חמש שריטות על מת אחד, הוא חייב על כל שריטה ושריטה, או על כל מת ומת. כלומר, הוא יהיה חייב, מחמירים איתו עד כמה שאפשר. עכשיו אנחנו חוזרים לעניין המקיף פאת ראשו והמשחית פאת זקנו. אומרת המשנה, על הראש שתיים, אחת מכאן ואחת מכאן. כלומר, בעניין המקיף פאת ראשו יש שני מקומות שאפשר לעבור בהם איסור תורה, זה אחת מכאן ואחת מכאן, כלומר אחת בצדע שבצד ימין ואחת בצדע שמצד שמאל. ועל הזקן שתיים מכאן ושתיים מכאן ואחת למטה. כלומר, שתיים מצד ימין של הדופן הימנית של הסנטר, של ה... של ממקום הפאות עד למטה, שני מקומות שם, עוד שניים מהצד השני, ואחד למטה, הכוונה ממש בקצה של הסנטר. אז יש בעצם חמישה מקומות שאפשר בזקן לעבור על איסור השחטת פאת הזקן. רבי אליעזר אומר, נטלו כולו כאחת, אינו חייב אלא אחד. כלומר, אם הוא עשה את הכל בבת אחת, זה דומה למישהו שעשה כמה עבירות בהיעלם אחד. ואז הוא יהיה חייב רק חטאת אחת. ואינו חייב עד שיתלנו בתער, אנחנו מדברים עכשיו על הזקן. דווקא הוא נוטל אותו בתער, כי זאת השחטה. רבי אליעזר אומר, אפילו לקטו במלכת או ברהיטני חייב. גם אם הוא תלש את השערות, נגיד עם פינצטה, זה מלכת או רהיטני, גם אז הוא חייב, כי גם זאת השחטה. נעצור כאן את החלק הראשון. מסכת מכות פרק שלישי, חלק שני. אנחנו במשנה ו. הכותב כתובת כעקר, כתב ולא כעקר, כעקר ולא כתב, אינו חייב, עד שיכתוב ויקעקע בדיו ובכל דבר שהוא רושם. כתובת כעקר זה אדם ששורט שריטה באור שלו ומחדיר לתוך השריטה, לתוך הפצע, דיו. אז אם הוא כתב ולא כעקר, כלומר הוא שם דיו אבל לא בתוך הכעקוע הזה, לא בתוך החריטה, כעקר ולא כתב, כלומר חרט בשרו אבל לא כתב, לא הכניס לשם דיו, אינו חייב עד שיכתוב ויקעקע, ובמה הוא יקעקע? או בעצם במה הוא יכתוב? בדיו או בכל כל דבר שהוא רושם, כלומר משהו שיש לו שנשאר שם. רבי שמעון בן יהודה משום רבי שמעון אומר, אינו חייב עד שיכתוב שם השם, שנאמר וכתוב את קעקע לא תיתנו בכם אני השם. איזה שם? שם של עבודה זרה. זה מאוד מסתדר שזה היה מנהג עובדי עבודה זרה, וזה שכתוב כתובת קעקע לא תיתנו בכם אני השם, אז מבין מזה רבי שמעון שזה קשור, שזה בעצם קשור לסתירה נגד המילים אני השם. משנה זין, נזיר שהיה שותה ביין כל היום אינו חייב אלא אחת. אמרו לו אל תשתה אל תשתה והוא שותה, חייב על כל אחת ואחת. כלומר, אם הוא שותה יין כל היום בהתראה אחת, אז הוא אפשר להלקות אותו רק פעם אחת, למרות שהוא שתה כמה ליטרים של יין. אבל אמרו לו, אל תשתה, אל תשתה, כל פעם, כלומר, התרו בו שוב, התרו בו שוב, והוא שותה חייב על כל אחת ואחת, אפשר על כל אחד מהם לבוא ולהכניס אותו על זה לעונש. משנה ח', היה מתאמה למתים כל היום, אינו חייב אלא אחת. אמרו לו, אל תתאמה, אל תתאמה, והוא מתאמה חייב על כל אחת ואחת. בדיוק אותו עניין כמו קודם. כלומר, הוא היה נכנס לבית הקברות כל הזמן, נכנס ויוצא, נכנס ויוצא, אבל אמרו לו על זה רק פעם אחת, אז הוא חייב אחת. אם אמרו לו כל פעם, אל תתאמה, אל תתאמה, והוא עוד פעם נכנס, חייב, על כל אחת ואחת. היה מגלח כל היום, אינו חייב אלא אחת. אמרו לו, אל תגלח, אל תגלח, והוא מגלח, חייב על כל אחת ואחת. אז מה זאת אומרת חייב על כל אחת ואחת? על כל שערה ושערה. כלומר, אם כל פעם שמטרים בו, הוא חייב על מה שהוא מגלח, כל השערות. ואפילו אם כל פעם שאמרו לו אל תגלח הוא גילח רק שערה אחת, הוא יהיה חייב על כל אחת ואחת. עכשיו מקרה שלא קשור לנזיר, היה לבוש בחילאים כל היום, אינו חייב אלא אחת. אמרו לו אל תלבש, אל תלבש, והוא פושט ולובש, חייב על כל אחת ואחת. אדם היה לבוש בכלאיים, בשעטנז, אפילו אם כל היום, אפילו אם מעלה ומוריד כל היום, אבל יתרו בו רק פעם אחת, אינו חייב אלא אחת. אבל כל פעם אמרו לו אל תלבש, אל תלבש, והוא פושט ולובש, חייב על כל אחת ואחת. משנה ת', יש חורש תלם אחד וחייב עליו משום שמונה לווים. המשנה הזאת באה להמחיש לנו שאדם יכול לעשות מעשה שיהיה מעורבים בו הרבה עבירות, הוא יהיה חייב על כל אחת ואחת. הנה אדם שחורש תלם, נושא תלם חרישה בקרקע, והוא חייב משום שמונה לווים. החורש בשור ובחמור, דברים שאסור לחרוש בשור ובחמור שקשורים לאותה מחרשה, והן מוקדשים, כלומר השור הוא קורבן והחמור הוא לבדק הבית, וזה שני איסורים נוספים, אחד על השור, אחד על החמור. בכלאיים בכרם, כלומר תוך כדי שהוא חורש, הוא מכסה כלאיים בכרם, הוא מכסה חיטה שעורה וחרצן שנפלו שם, או מישהו שזרה ירקות בתוך הכרם. בשביעית, עשה את זה בשנת שמיטה, וביום טוב, ביום טוב, על חילול יום טוב חייבים מלכות, וכהן ונזיר בבית הטומאה, והוא גם כהן והוא גם נזיר, והוא חורש בתוך בית הקברות. חנניה בן חכינאי אומר, אף הלובש כלאיים, תוסיף עוד אחד, תוך כדי זה הוא גם לובש שעטנז. אמרו לו, אינו מן השם, או לא, כן, זה לא קשור, זה לא חלק מהותי מהחרישה. אמר להם, אף לא הנזיר הוא השם. כלומר, אז גם כהן ונזיר זה לא חלק מהותי מזה שהוא חורש. אבל לפי חכמים זה כן, כי עצם זה שהוא היה צריך להיכנס לשם כדי לחרוש, אז אם הוא כהן ונזיר, זה מחויב המציאות שהוא ייכנס לשם. אז זה חלק מהחרישה, אבל לבישת כלאיים לא קשור. משנה י', הגענו עכשיו לאופן ההלקאה. כמה מלכים אותו? 40 חסר אחת, שנאמר במספר 40. מה זה היה במספר? זה מניין שהוא סמוך ל-40. כלומר, אתה סופר עד 40, לא כולל. רבי יהודה אומר, 40 שלמות הוא לוקה. כן? לוקים את כל ה-40, כמו שכתוב בתורה בפשט. והיכן הוא לוקה את היתרה בין כתפיו? מה פירוש את היתרה? אנחנו נראה עוד רגע שהמלכות משתלשות בחוטף אחד בכל אחד משלוש מקומות בגוף שלו. ו-40 לחלק ל-3, זה עם שארית 1, איפה הוא יקבל את ה-1 האחרון? בין כתפיו. משנה י' א', אין עומדים אותו אלא במכות הראויות להשתלש. כלומר, כשבאים להלקות מישהו, בודקים אותו אם הוא יכול, בכמה מלכות הוא יכול לעמוד. כי הרי אם הוא יחטוף יותר מדי מלכות וימות, אז בעצם קיימנו בו מיטת בית דין, כמו מלכות. צריך להיזהר שהוא לא ימות. אז בודקים כמה הוא יכול, לוקחים מלכות שיכול להשתלש, כלומר מלכות שמתחלקות ל3, בלי שארי. עמדו לקבל 40, אז נגיד בדקו הרופאים, אמרו שיכול לקבל 40, זה לפי רבי יהודה, לפי תנא קמא זה 40 חסר אחת. לקה מקצת ואמרו שאינו יכול לקבל 40, פטור. אם הוא התחיל ללקות, אמרו לו רגע, בעצם הוא לא יכול לקבל 40, זהו, סיים את הסריה וסיים את העונש. עמדו לקבל 18. משל הקה אמרו, יכולו לקבל 40, פטור. אבל אם זה לכיוון ההפוך, שהוא קיבל את מה שאמרו שהוא יכול, ואמרו, בעצם הוא יכול לקבל עוד הרבה, לא מביאים לו עוד. כלומר, תמיד אנחנו הולכים לטובתו. יכולים לשנות לטובתו, אבל לא לרעתו. עבר עבירה שיש בה שני לווים, עכשיו הוא צריך לחטוף שתי סריות של מלכות. עמדו עומד אחד, לוקה ופטור. ואם לאו, לוקה ומתרפא וחוזר ולוקה. כלומר, אם הרופאים באו ואמרו, טוב, הוא חייב עכשיו לקבל 80 מלכות, אנחנו מעריכים שהוא יכול לקבל 42 מלכות, נגיד. זה, כלומר, 40, 39 על הזה הראשון, ועוד 3 על העבירה השנייה, ולא יותר מזה. לוקה הוא פטור, אז הוא לוקה את ה-42 האלה, וזהו, לא לוקה יותר. ואם לאו, כלומר, אם רק אמרו, טוב, הוא יכול ללקות רק על הלאו הראשון, הוא בכלל לא יכול להגיע למלכות של הלאו השני, אז באמת הוא לוקה את המלכות של הלאו הראשון, לא יודע כמה אמרו לו, 18, לא יודע כמה, ואחר כך הוא מתרפא ומקבל עומד חדש על הלאו השני. יכול להיות שזה יהיה הפעם לא לטוב. משנה י' ב', כיצד מלכים אותו? קופט שתי ידיו על העמוד הילך והילך, כלומר, קופטים אותו סביב איזשהו עמוד שנמצא לפניו, הילך והילך, ידיים, אחד מצד. אנחנו במסכת מכות פרק שלישי, משנה י' ב', אני מתנצל על הקטיעה של הקובץ האחרון. כיצד מלכים אותו? קופט שתי ידיו על העמוד, הילך והילך. כלומר, משכיבים אותו על איזה עמוד, מתאים אותו על איזה עמוד, וקושרים אותו עם הידיים מצד ימין ומצד שמאל. חזן הכנסת אוחז בבגדיו, אם נקראו נקראו, ואם נפרמו נפרמו, עד שהוא מגלה את ליבו. אז חזן הכנסת הוא בעצם האחראי על ההלקאה, הוא מפשיט את אותו נידון, והוא עושה את זה, אם נקראו, נקראו, נפרמו, נפרמו, עד שהוא מגלה את ליבו, הכוונה חושף את החזה שלו מול ליבו, וגם את הגב שלו מול ליבו. והאבן נתונה מאחריו. האבן שעליה יעמוד המלכה נתונה מאחורי הלוקה. חזן הכנסת עומד עליה ורצועה של עגל בידו. כפולה אחד לשניים ושניים לארבעה, ושתי רצועות עולות ויורדות. כלומר, רצועה של עגל, בהמשך נראה, עוד רגע נראה שרוחבה טפח, והיא כפולה אחת לשתיים, שתיים לארבע, כלומר בעצם זה כביכול ארבע רצועות, ובזמן ששתי רצועות עולות ויורדות בה, כלומר זה בעצם שתי רצועות, אבל הן נכנסות בחריץ שבקט של השוט, אז שתי רצועות נכנסות בחריץ, יוצא בעצם בחוץ, יוצא ארבע קצוות. משנה י' ג' ידה טפח ורוחבה טפח וראשה מגעת על פי קריסו. כלומר, ידה של השוט הידית באורך טפח, כלומר שיוכל האדם לאחוז, ורוחבה טפח, זה רוחב הרצועה, וראשה מגיעה על פי קריסו, כלומר, מסדרים את הרצועות ככה שהם יגיעו כשעומד המלכה מאחורי הנידון, ועם ההלכה הוא יצליח להגיע בערך מול פי קריסו של הנידון, כשהוא מושיט את ידה ומלכה אותו בצד של החזה. לכן אולי הרצועה הייתה עולה, יורדת, כפולה, וזה זה משהו שאפשר לכוון, כמו רצועות שיש לנו בתיק שאפשר לכוון אותם על ידי רצועה שנכנסת ויוצא. וככה זה בדיוק באורך הנצרך לפי הנידון. הוא מכה אותו שליש מלפניו ושתי ידות מלאחריו. כלומר, אמרנו שצריך מכות הראויות להשתלש, אפשר לחלק אותם לשלוש בלי שארית. וזה עכשיו הסיבה. כי הוא מכה אותו שליש מלפניו, כלומר בחזה, ושתי ידות, הכוונה שני שליש, מלאחריו. אחד על כתף ימין, אחד על כתף שמאל. ואינו מכה אותו לא עומד ולא יושב, אלא מוטה. שנאמר ויפילו השופט, אז הוא קשור לעמוד בתנוחה שהוא מוטה. והמכה מכה בידו האחת בכל כוחו, לכן זה יש בו רק קט טפח שלא יוכל לתפוס עם שתי ידיים ולהקוד אותו יותר חזק, אז מכה עם יד אחת, אבל בכל כוחו. משנה י' ד' והקורא קורא, אם לא תשמור לעשות וגומר, ויפלא השם את מכותך ואת מכות וגומר. כלומר, זה פסוק שמדבר על המכות שאדם מקבל, אם הוא לא מקשיב לדברי השם, וחוזר לתחילת המקרא, כלומר, כל משך ההכאה, הוא מקרא את הפסוק הזה לאותו אדם. ואם מת תחת ידו, פטור. למה? כי זה הכאה של מצווה. הוסיף לו עוד רצועה אחת ומת, הרי זה גולה על ידו. זה כבר שוגג שהוא לא אונס, אלא כלומר, הוא לא עוסק בדבר מצווה. המכה האחרונה היא כבר לא מצווה, והיא שוגג, אז הוא צריך לגלות בגלל זה. נתקלקל בין ברי בין במים, פטור. כלומר, אם תוך כדי ההקאות קרה לו ביזיון גדול, למשל, יצא לו רי, צועה, או מים, מי רגליים, פטור. באותו רגע מפסיקים את ההלכה, והוא פטור. למה? זה מה שנקרא, ונקלה אחיך לעיניך, והוא נקלה, כן, הוא קיבל את הביזיון שלו. רבי יהודה אומר, האיש ברי והאישה במים. כלומר, האיש, מתי זה נקרא שהוא התבזה מספיק, רק אם יצא לו רי, אבל אישה אפילו במים, זה כבר בגלל שהבושה שלה יותר גדולה. שנת ט"ו, כל חייבי קריתות שלקו נפטרו ידי קריתתן, זה מה שאמרנו בתחילת הפרק, לכן אנחנו מלקים אותה, שנאמר, ונקלה אחיך לעיניך, כשלקה הרי הוא כאחיך, אז הוא אחיך שהוא כבר לא, בעצם כבר לא חייב קרת. וזה כמובן אם הוא חוזר בתשובה. דברי רבי חנניה בן גמליאל. אמר רבי חנניה בן גמליאל, מה אם העובר עבירה אחת נוטל נפשו עליה, העושה מצווה אחת על אחת כמה וכמה שתינתן לו נפשו. כלומר, אם אדם שעבר עבירה אחת, הוא מקבל כזה עונש שכמעט נוטלים את נפשו, נוטל נפשו עליה, שמלכות אנחנו יודעים שיש בזה גם סכנה, בוודאי שמי שעושה מצווה אחת מקבל את נפשו, כלומר, מקבל חיים מאת השם. רבי שמעון אומר, ממקומו הוא למד, שנאמר ונחרטו הנפשות העושות וגומר, ואומר, אשר יעשה אותם האדם וחי בהם. כלומר, פרשת עריות כתוב קראת. הזכרנו קודם הרבה עריות שחייבים קראת. ושם גם כתוב, אשר יעשה אותם האדם וחי בהם. זה נאמר על המצוות. כלומר, אומר רבי שמעון, ממקומו אתה למד. שם, במקום שעוסק בקראתות, שם כבר אפשר לראות את הדבר הזה. הכל היושב ולא עבר עבירה, נותנים לו שכר כי עושה מצווה. כלומר, מזה אנחנו יכולים ללמוד אשר יעשה אותם האדם החי בהם, איך עושים אותם, איך עושים עושים את העבירות האלה ומקבלים חיים וחי בהם, אלא הכוונה שהוא ישב ולא עשה את העבירות האלה, כלומר, היה לו יצר והוא כבש את יצרו, נותנים לו שכר כעושה מצווה. רבי שמעון בר רבי אומר, הרי הוא אומר, רק חזק לבלתי אכול אדם, כי אדם הוא הנפש. ומה אם אדם שנפשו של אדם קצה ממנו? הפורש ממנו מקבל שכר, גזל ועריות שנפשו של אדם מתאווה להם ומחמדתן, הפורש מהן על אחת כמה וכמה שיזכה לו לדורותיו ולדורות דורותיו עד סוף כל הדורות. כלומר, התורה חזקה מאוד על אכילת דם. לכאורה, אדם בכלל לא רוצה לאכול דם. אלא שזה בא ללמד אותנו, שאם התורה כל כך מחזקת אותנו לא לאכול דם, זה אומר שזה חשוב לה מאוד, ואם אתה באמת לא אוכל דם, מקבל על זה שכר. אז אדם שנמנע מדבר שאין בו יצר רע מקבל שכר, גזל ועריות שנפשו של אדם מחמתן, בוודאי שיזכה בזה לא רק, אלא גם עד סוף כל הדורות. כמו שנאמר, באכילת הדם, למען ייטב לך ולבניך עד עולם. אז אם בדם זה עד עולם, בוודאי שגם בהם. ועוד עניין אגדה בעניין שכר המצוות וההתגברות על העבירות, משנת ט"ז. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות. כלומר, הקדוש ברוך הוא רצה לתת עוד זכויות לעם ישראל, להרבות את שכרם, לכן הוא הרבה להם תורה ומצוות, גם דברים קשים וגם דברים קלים, כדי שהם מכל הכיוונים יזכו עוד ועוד. שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר. כלומר, השם היה חפץ להצדיק את ישראל, לעשות אותם יותר צדיקים ויותר זכאים, ולכן הוא הגדיל את התורה והאדיר אותה במצוות. סליק מסכת מכות, עד כאן.